שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', בעמוד 182, מאמר צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 182, מאמר צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. וזה לשונו, ומאן דהי הוא צדיק ורע לו. דהיינו, זה שהוא מעץ הדעת, טוב ורע. כיוון שרע נמצא עמו. אין צדיק אשר לא יחטא ברע הזה, מאחר שנמצא עמו. רשע וטוב לו, הוא שנתגבר היצר הרע על יצר הטוב שלו. ועל זה אמרו, הוא טוב לו. שהטוב הוא תחת רשותו של הרשע. ומשום זה שהרע שולט על הטוב, הוא רשע. כי מי שנתגבר, לוקח השם. אם מתגבר הטוב על הרע, נקרא צדיק ורע לו. שהרע היא תחת רשותו. ואם הרע מתגבר על הטוב, נקרא רשע וטוב לו. עד כאן לשונו. ולהבין את עניין טוב ורע באופן כללי, צריכים לדעת, היות ששורש הנבראים נמצא מספירת המלכות, נמשך מספירת המלכות, ומלכות משורשה נקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו שורש כל הרע שנמצא בנבראים. כי הרצון הזה הוא מפרידנו מהשורש. כי אנו לומדים, שמחשבת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין, בחינת חיסרון, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. והיות שברוחניות, דבקות ופירוד, הוא בעניין של השתוות הצורה, והיות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים הם מקבלים, אם כן יש ביניהם שינוי צורה. ושינוי צורה הזה מפרידנו מהבורא. וממילא, אין אנו מסוגלים לקבל הטוב והעונג, מה שהוא רצה לתת לנו, שזו הייתה סיבת הבריאה. ולכן, בכדי לקבל את הטוב, חסר לנו הכשרת הכלים, שיהיו בעל מנת להשפיע. ואז נקבל את הטוב. היוצא מזה, מהו הרע שלנו? שמסיבה זו אין לנו טוב העונג, הרי אומר שאינו לא פחות ולא יותר, אלא האהבה העצמית שבנו, שהוא המפריע לנו מלקבל את הטוב העונג, והוא הגורם לנו בחינת מיתה, היות שהוא המפריד אותנו מחיי החיים. לכן אנו נקראים מתים, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. וכשנתבונן בעניין הרע שלנו, איך הוא מדבר עמנו ורוצה לשלוט עלינו, עם איזה כוח הוא בא אלינו, בכדי לשמוע את טענותיו, יש להבחין כאן דלת הבחנות. א', יכולים לדמות ולייחס לתשובה מאהבה, הגם שתשובה מאהבה הוא עניין גדול, כאן מדברים רק בבחינת היחס. ב', לדמות בערך כמו תשובה מהיראה. ג. שלא יכול להתגבר ולעשות תשובה, אבל על כל פנים הוא נשאר שבור ורצוץ בזה שלא יכול לעשות תשובה. ד. שהוא לא מתפעל מזה שלא יכול להתגבר על הרע ולעשות תשובה. ונבאר אותם אחת אחת. ידוע כי בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך, לעשות הכל לשם שמיים, כי על מה שהוא עושה הוא חושב איזו תועלת תהיה מזה להשם, ולא חושב על תועלת עצמו, אז בא אליו הגוף עם טענות ומתחיל לדבר לשון הרע על הדרך הזו, הנקראת דרך של השפעה, ולא לתועלת עצמו. והוא טוען טענת פרעה וטענת רשע, שהם בחינת מוחה וליבה, שהם בחינת מי ומה. כשהאדם מתחיל לשמוע טענותיהם, הוא מתחיל אז להשתומם, כי אף פעם לא שמע מהגוף שלו טענות חזקות מכפי ששומע עכשיו. הוא חושב, כשמתחיל בעבודה, אז הוא צריך להתקדם כל פעם יותר למטרה. היינו שכל פעם הוא צריך להבין שכדאי לעבוד לשם שמיים. ופתאום הוא רואה שבמקום שהייתה צריכה להיות לו יותר תשוקה לעבודת השם, הוא שומע התנגדות מצד הגוף, שאומר לו עכשיו, מדוע אתה לא רוצה ללכת בתלם של כל העולם, שבעיקר צריכים לדקדק על המעשים, ובכל פרטיה ודקדוקיה, ובעניין הכוונה אתה צריך לומר, היא רצון כאילו כיוונתי, ואתה אומר, הגוף, אני רואה שאתה משים לבך דווקא על הכוונות, היינו שתוכל לכוון שהכל יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, הייתכן שאתה יוצא דופן? ואתה לא רוצה ללכת כמו הכלל, שהם אומרים שזוהי הדרך הבטוחה ביותר. והראיה לזה, תסתכל על הרבים, איך שהם נוהגים. ואז מתחיל סדר של עבודה, של התגברות. היינו שהוא צריך להתגבר על טענותיהם, ולא להיכנע למה שהם דורשים ממנו. ובטח שהוא צריך לתת להם תשובות ברורות, על מה שהם נותנים לו להבין, שזה מה שהוא רוצה לכוון, שכל מעשיו יהיו רק להשפיע, ולא לתועלת עצמו, זהו נגד השכל. כי השכל מחייב, היות האדם נברא עם רצון לקבל הנאה ותענוג, ויש דרישה מצד הטבע למלות אותה, אחרת בשביל מה הוא צריך לכל החיים, אם לא להנות מהחיים, למלות הדרישות מה שהגוף דורש, והוא נותן לו להבין שזה על פי השכל 100%, ואין שום תירוץ להשיב על טענותיו. והתשובה הברורה צריכה להיות שאנו מאמינים בדברי חכמים, שלימדו אותנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהשכל ודעת. זאת אומרת שאמונה אמיתית היא דווקא למעלה מהדעת, ולא הכל נכון מה שהשכל מבין, כי לגבי הקדוש ברוך הוא אנו לומדים, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרכיכם. וכאן מתחילות ההבחנות שבסדר העבודה. ומדרגה א' היא, שאומר להגוף שלו, כל הטענות שאתם אומרים לי, שמצד השכל, הצדק איתכם, גם אני מסכים לדעתכם, אבל תדעו, היות שהדרך האמיתית, כפי שקיבלתי מאמונת חכמים, היא למעלה מהדעת. אבל לא הייתה לי הזדמנות לגלות את הדרך שלי לעיניי, שבאמת הוא כך, שאני הולך בלמעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שאתה בא אליי עם הטענות שלך, שצריכים ללכת בתוך הדעת, ואתה מדבר לשון הרע על הדרך דלהשפעה ואמונה, אז אני שבע רצון מזה שאתה בא אליי על הלשון הרע שלך, כי עכשיו אני יכול לגלות את מחשבותיי, שכל היסוד שבניתי את עבודת השם, הוא על דרך האמת. היינו שעכשיו אני יכול לומר שאני הולך למעלה מהדעת. מה שאין כן מטרם שאתה באת אליי, לא הייתה לי ההזדמנות לגלות את הדרך שלי. אילה זאת, אני אוהב את הטענות שלך, כי עשית לי טובה גדולה בזה שאמרת לי לשון הרע. זאת אומרת, על הלשון הרע ששמעתי ממך, זה גרם לי שאני הולך עכשיו, עושה עכשיו תשובה. כי עכשיו אני מוכרח להתגבר עם הבחינה של למעלה מהדעת. נמצא מי שגורם שאני צריך לקבל עליי עכשיו עול מלכות שמיים בבחינת השפעה ולמעלה מהדעת, רק על לשון הרע שלך. ואם אתה לא היית בא אליי בטענות, לא היה לי צורך לקבל עליי את מצוות האמונה. אבל עכשיו אני מוכרח לעשות תשובה. נמצא שהוא לא ברוגז על הלשון הרע ששמע, וזה יכולים לדמות מבחינת היחס לתשובה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל, תשובה מאהבה, זדונות נעשו לו כזכויות. כמו כן אפשר לפרש גם כאן, שזדונות נעשו לו כזכויות. ויש להבין, הכיצד נעשה מזדונות זכויות, כי עניין זדונות זה דבר שהאדם ברוגז שבא לידי זדונות, וזכויות הוא דווקא דבר שאדם נהנה, מזה שבא לידו זכויות. ואיך אפשר לומר שמזדונות נעשה זכויות? כי מה כאן הזדון? שבא הגוף עם טענותיו על האמונה שהוא קיבל עליו למעלה מהדעת. ואיך אפשר להיות זדון יותר גדול ממי שהוא מדבר שרה על האמונה הקדושה? אבל אם הוא עושה תשובה מאהבה, היינו זה שעושה תשובה עכשיו, הוא מקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, בדעת צלולה, הוא מכריע ללכת דווקא בדרך האמונה. כי עכשיו יש לפניו שתי דרכים, והוא מכריע, אם כן, יש לו מקום בחירה. מה שאין כן, מטרם שבא אליו עם הלשון הרע, הגם שקיבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, אבל זה לא היה מגולה כל כך, שיש לפניו שתי דרכים. מה שאין כן אתה, הוא עושה בחירה ממש, שהוא מכריע שצריכים ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שהוא שבע רצון מהלשון הרע ששמע, ואוהב את דיברתם הרעה שדיברו על בחינת האמונה, הגם שזה זדונות. והיות שהם גרמו לו מקום לבחירה, שיהיה גלוי לפניו, שבאמת הוא רוצה ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. נמצא שהזדונות האלו חשובות לו כזכויות, שבלעדם לא היה לו מקום לבחירה. נמצא אם התשובה שהוא עושה עכשיו הוא שבע רצון מהעבודה שנזדמנה לו עכשיו, אז נקרא זה ביחס לתשובה מאהבה. היינו שהוא אוהב את מעשה התשובה שעשה עכשיו. אז ממילא הגורמים שלו, שהם הזדונות, נחשבו לו כזכויות, היינו שאוהב אותם כמו זכויות, כי זה בלי זה לא הולך, ויש לו בערך כיחס אור וכלי, היינו חיסרון, שגרמו לו הזדונות נקרא כלי, והתשובה שהוא עושה את הבחירה דומה ליחס של אור, וזהו מדרגה א' שישנם בסדר העבודה. ומדרגה ב' היא, הגם שהוא מתגבר על הלשון הרע, שהגוף מדבר על דרך האמת, שהיא בחינת השפעה ואמונה, ועושה תשובה, היינו שעונה להגוף, שכל מה שאני שומע ממך, הוא רק מה שאתה אומר, שהשכל מחייב. אבל אני הולך לפי מה ששמעתי, שעיקר הבסיס של עבודת השם, הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היינו, שאני לא הולך לפי מה שהשכל מחייב, אלא למעלה מהשכל. אם כן זו, תשובה אמיתית. אבל אומר שהוא היה יותר שבע רצון, אם הוא לא היה שומע את הלשון הרע שלהם, כי הוא היה בסכנה, אולי לא היה יכול לעשות בחירה. נמצא שתשובה זו היא בבחינת יראה. זאת אומרת שהוא מתיירא מהעבודה דהתגברות, שזוהי עבודה קשה. כי מזמן שהאדם עומד לפני ניסיון, הוא קשה מאוד להיות בוחר בטוב. נמצא שהתשובה זו יש לה יחס לתשובה מיראה, שזדונות נעשים לו כשגגות. כיוון שעשה תשובה על הזדונות, הם נעשים כשגגות, אבל לא כזכויות. כזכויות משמע שהוא דומה לזכויות, באופן כמו שהאדם משתוקק לזכויות, כמו כן הוא שמח בעבודתו שניתנה לו הזדמנות לעשות בחירה. מה שאין כן, כשהוא מתיירא מהלשון הרע, אז הוא בעצמו אומר שזהו לא זכויות, אלא שזה דומה לשגגות. נמצא הגם שהעלה את הרע לקדושה, היינו שתיקן את הרע בזה שעשה תשובה, ועל מדרגה זו היא יותר נמוכה מתשובה מאהבה. כי הוא בעצמו אינו עושה אותם לזכויות, לכן נבחן זה למדרגה שנייה שישנה בעבודה. ומדרגה ג' היא, שיש להבחין בסדר העבודה היא, שבזמן שבא אליו הגוף עם הטענות הידועות, שמדבר לשון הרע על בחינת מוחה וליבה, והוא נכנע תחתיהם, ואינו יכול להתגבר עליהם, ואחר כך הוא מוכרח לרדת מדרגתו, היינו במקום שמקודם לכן היה חושב שהוא כבר נחשב בין העובדי השם, ועכשיו הוא רואה שהוא רחוק מזה. כי מטרם שבא אליו הגוף עם טענותיו הידועות, היה חושב על עצמו שהוא כבר בסדר. היינו שאין לו שום תשוקות לאהבה עצמית, אלא כל מה שהוא, בטח שהוא בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אתה הוא רואה, איך שהוא לא יכול להתגבר על טענותיו, הגם שעכשיו הוא לא עומד בפני ניסיון בפועל, שהראתה הוא כל הוויכוחים רק בכוח. ומכל מקום הוא רואה שהוא נכנע נגד טענותיו, ולא יכול עכשיו לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהגיד שאני רוצה ללכת רק בדרך השפעה. והאדם אתה יושב ומשתומם על עצמו. איך נהפך המצב? ונראה בעיניו כאילו זהו גלגל החוזר בעולם. בדבר שהוא היה תמיד מסתכל על שפלותו, הוא בעצמו נפל לשם. ולא יכול לצאת מהמקום הזה. אף על פי שהוא זוכר עד כמה שהוא היה ממאס, והיה מסתכל על אנשים האלו לאנשים קטנים. והם עושים מעשה ילדות, ותמיד היה מתרחק מהם, עכשיו הוא נמצא שם, ולא יכול לצאת משם בכוחות עצמו. ועכשיו הוא רואה, כאין המעשה שמספרים, על הרבי יונתן ז"ל, שהיה לו ויכוח עם כומר אחד, שהכומר אמר, שיכול לשנות את הטבע, רבי יונתן ז"ל אמר, שהטבע שהבורא ברא, אי אפשר לשנות, רק הבורא בעצמו יכול לשנות. אבל האדם בכוחות עצמו אינו מסוגל. ומה עשה הכומר? לקח כמה חתולים ולימד אותם להיות מלצרים, והלביש אותם בבגדי מלצר והלך להמלך. הוא סיפר לו כל העניין שהיה לו עם הרבי יונתן, והכומר עשה סעודה והזמין את המלך והשרים. ולפני הסעודה חזר הכומר על עניין של טבע שני, אם יכולים לשנות. והרבי יונתן אמר שרק הבורא יכול לשנות ולא האדם. ואחר כך נתן הכומר פקודה, ואמר, קודם נאכל את הסעודה, ואחר כך אנו נגמור את הוויכוח שלנו. ותכף נכנסו המלצרים, היינו החתולים, שהיו מלובשים בדיוק כמו מלצרים אמיתיים, והם הכינו את השולחן, וכן הם הביאו את כל המנות לכל אחד ואחד. והכומר והמלך והשרים ראו ותמו על מעשי הפלא, הפלי של המלצרים. וכולם ראו עכשיו שאין שום מקום לעשות עוד הפעם ויכוח לאחר הסעודה. וכולם התפעלו על הרבי יונתן, איך שהוא יושב כל כך בשלווה, ואינו מתפעל מהמעשה, שהביא שחור על גבי לבן, שכן יש בידי האדם לשנות את הטבע. ומספרים, מה עשה אז הרבי יונתן, לאחר שגמרו את הסעודה, והמלצרים עומדים ומחכים לשרת את הכלל, הוציא רבי יונתן קופסה של טבק, וכולם חשבו שהוא רוצה להריח טבק. אבל כשפתח את הקופסה, יצאו משם כמה עכברים. כשהמלצרים ראו איך שהעכברים יוצאים מהקופסה ובורחים, תכף עזבו המלצרים את האורחים ורצו אחרי העכברים, כטבע שלהם. ואז ראו כולם שהצדק עם רבי יונתן. אותו דבר אצלנו. בשעה שבה הגוף הוא מתחיל עם לשון הרע שלו, הוא מתחיל להראות לו באופן מוחשי את הטעם של אהבה עצמית. תכף הוא עוזב את התורה והעבודה ואת הריבונו של העולם ורץ להשיג את האהבה עצמית, מה שהגוף מראה לו את התענוג שבהדבר. אז הוא רואה שאין לו שום כוח שיוכל לצאת מאהבה עצמית. נמצא שכאן, בזה המצב, שהוא רואה עכשיו איך שהוא משוקע באהבה עצמית, מכוח הטבע שלנו, נקרא זה שהגיע לאיזו דרגה בעבודה, זאת אומרת שהוא הגיע לדרגת האמת, שנקראת הכרת הרע. ויודע עכשיו שהוא צריך להתחיל העבודה שלו מחדש. כי עד עתה הוא היה הולך בדרך שהיה מרמה עצמו. והוא חשב על עצמו שהוא בבחינת מורם מעם. ועכשיו הוא רואה את מצבו האמיתי. לכן יש כאן עכשיו מקום חיסרון. להתפלל להשם מעומק הלב. כי אתה פשוט הוא רואה איך שהוא מרוחק מעבודה דלהשפיע. שאין בידי האדם לצאת, אלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור בזה. וזוהי דרגה שלישית, שהיא יותר נמוכה משתי דרגות הקודמות. ומדרגה ד' היא, שהיא הנמוכה ביותר, מכל ג' המדרגות הראשונות שיש לפעמים שהגוף בא אליו עם כל הטענות שלו. והוא שומע, והוא לא עונה לו שום דבר, אלא הוא לוקח את טענותיו ברצינות. וגם הוא רואה שזה דבר טבעי, שאין בידו לעשות מעשים שהם להשפיע, ונשאר בתוך אהבה עצמית, באופן רגיל בלי שום התפעלות, ולוקח את זה בקור רוח. והוא שוכח על מקומו ומצבו שהוא היה לפני רגע, היינו מטרם שבא אליו הגוף עם השאלות שלו, שהיה חושב על עצמו שהוא לא דומה לשאר אנשים שכל עבודתם בנויה על אהבה עצמית, אלא עכשיו הוא מרגיש בעצמו שזו היא דרך עבודה, כמו כל הכלל, כולו עובדים. נמצא שמכל שאלות שבא אליו, שהיה בטח כרוז מלמעלה, בכדי להביאו לידי שתהיה לו הזדמנות לעלות בדרגה, או כבחינה א' שהיא דומה לבחינת תשובה מאהבה, או כבחינה ב' שהיא דומה לתשובה מיראה, או לבחינה ג' שהיא שיהיה לו מקום חיסרון. היינו שיהיה לו עוד מקום להתפלל להשם, להיות שהוא רואה עכשיו שאין שום מציאות שאדם מכוחות עצמו יוכל לעזור לעצמו. ועכשיו הוא בא למצב שהוא מאמין ורואה מה שאמרו חז"ל, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיינו בישבתו. והוא רואה שבאמת הגוף מבקש לאמיתו. היינו עם טענותיו, הוא רוצה להפריד אותו מחיי החיים. והוא רואה עכשיו שאינו בכוחו עצמו להתגבר, אלא שהוא מחכה שהשם יעזור לו. נמצא, השאלות שבאו אליו לא היו בחינם, אלא שנתנו לו מקום תפילה מעומק הלב, מה שאין כן במדרגה ד' שהוא לוקח הכל בקור רוח, נמצא כאילו השאלות באו לו בחינם, בלי שום תועלת. אבל צריכים לדעת אצל אדם שהתחיל ללכת בדרך של השפעה ואמונה, אין שום דבר הולך לריק. אלא אחר כך, כעבור ימים או שעות, הוא מתאושש ממצבו שבו היה נמצא, לאחר ששמע את הלשון הרע, ואז הוא רואה דבר חדש. איך שהאדם יכול ליפול ממדרגה גבוהה למדרגה שהיא בתכלית, שהיא תכלית השפלות, בערך מצבו שהיה נמצא בו. ומכל מקום לא הייתה לו שום הרגשה, אלא שהוא מרגיש את עצמו כאילו לא קרה שום דבר, אלא הוא לוקח הכל בשקט ובשלווה, והוא מסכים להישאר במצב הנוכחי, והוא רגוע, ונמצא במצב רוח לא נורא, במקום שמקודם לכם היה חושב, אם אין לו התקדמות ברוחניות, היה מרגיש שטוב לו מותו מחייו. והיה תמיד רועד ורוגש איך להתקדם, והיה תמיד מסתכל על אנשים שהם שלווים, כשעוסקים בתורה ומצוות בבחינת היבשות, היינו בלי מוח שום מחשבה, אלא כמצוות אנשים מלומדה, ועכשיו הוא לא מרגיש שהוא צריך משהו לקבל איזו תמיכה ממישהו, שירגיש שאיננו בעל חיסרון. אלא שזה פשוט טבעי, שאדם רוצה לחיות במנוחה, ולא לחפש חסרונות על עצמו, אלא לדון את עצמו לקו זכות. היינו שעל כל דבר שהוא חושב שזהו חיסרון, יש לו תכף הרבה תירוצים. ובעיקר הוא רוצה לחיות בלי שום יסורים, כי הוא זוכר שפעם שהוא כן חשב על רוחניות, אז היה מלא יסורים, והיה תמיד מלא דאגות. ועכשיו ברוך השם אין לו דאגות של רוחניות, אלא הוא חי כמו כל האנשים. אבל כשבאה לו אחר כך איזה התעוררות מלמעלה, אז הוא שוב מתחיל לדאוג על רוחניות. אז הוא רואה דבר חדש, שאין האדם בעל בית של עצמו, אלא הוא נמצא בכף הקלע, שמלמעלה זורקים אותו כמו שרוצים, והוא נמצא בידיהם של מעלה. היינו שפעם נותנים לו מחשבות שיזרוק כל ענייני גשמיים, השייכים לתועלת עצמו, ופעם זורקים אותו למטה, לתוך עולם הגשמי, זאת אומרת שהוא שוכח מכל עניינים רוחניים. נמצא לפי זה, אפילו מדרגה הדלת, גם זוהי מדרגה, שנותנים לו הזדמנות שילמד מזה לראות את האמת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא להידבק בהשם, מזה שהוא רואה שהוא תלוי ביד השם. אז הוא יתעורר לבקש מהשם שיעזור לו לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם. אבל זוהי דרך ארוכה. אלא הסדר הוא, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. שאדם צריך לומר שהכל באדם. כי כל הבחירה ניתנה ביד האדם לעשות, ולא לחכות עד שתגיע לו התעוררות מלמעלה. ולאחר המעשה הוא צריך להאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית, ואין האדם יכול להוסיף משהו על עבודתו, אלא כמו שרוצים מלמעלה, הוא מוכרח לעשות. ואין לו שום בחירה, וזאת דרך קצרה ומוצלחת ביותר, היות שמרוויחים זמן ואיסורים שאינם סובלים מסיבת אריכות הזמן. עד כאן.
רואים אנחנו מכאן שדרך רוחנית לא כמו שהדרך הגשמית, שכאן יש לנו בחירה, שאנחנו צריכים לבחור תמיד מה זה רע ומה זה טוב, ואיך להעמיד את הטוב על הרע, שהטוב זה יהיה למעלה ממה שהאגו שלנו רוצה, שמכוון לבורא, זה ההפך מהאגו. לשם זה הייתה שבירת כלים, היינו לכן מסוגלים אנחנו לבחור תמיד בצורה אגואיסטית יותר ויותר טוב, ואחר כך התפתחנו עד מצב שיכולים להעמיד כיוון למעלה מהאגו. וזה שאסור לשכוח שהבחירה שלנו הוא בין שני תורות הטבע, טבע אגואיסטית וטבע אלטרואיסטית. זה לא שמה זה יותר מזה ברווח האגואיסטי הרגיל, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, אלא כאן זה שני צורות הפוכות. ובצורות הפוכות האלו אנחנו תמיד נהיה בהתנגשות. זה לא שכדאי לי יותר זה לעומת זה, אלא אין כאן כדאיות שאי אפשר להשוות ביניהם. אין ביניהם איזה נקודה שבה אני יכול לשקול מה יותר כדאי. אלא הכיוון שהוא מעלה הוא הפוך מכיוון של מטה, ואני לא שוקל אותו במשקולת כדאיות, אלא אני רק יכול לשקול אותו באותו הכוח שמקבל מלמעלה, אור הפסק, אור מקיף, המאור מחזיר למוטף, עזרה מלמעלה, עזרת השם, שאז רק אני מסוגל להעדיף את צורת ההשפעה על פני צורת הקבלה, שזה יקרה למעלה מהדעת. אבל בכל מקרה, כל הדרגות וכל ההבחנות הן נשארות בתוך האדם. יש צדיק ורע לו, היינו רע בו, ויש צדיק וטוב לו, טוב בו, אבל גם טוב וגם רע, כל ההבחנות נמצאות בתוך האדם, ואז לפי זה הוא קובע פעם רשע, פעם צדיק. וההבדל בין אלו לאלו מצבים, אם מבקש עזרה ומכריע לעזרה ומגיע להכרעה. שאלות? או אני אשאל. נו, גרשן.
מתאר פה במצב הדלת איזשהו מצב שהאדם כאילו מתבונן על עצמו מבחוץ, הוא רואה שהוא נמצא במצב הזה הרע, אבל די אדיש למצב.
כן.
ואחר כך הוא אומר שכל הבחירה, שכל זה נעשה לו בסופו של דבר, שיבין שכל הבחירה ניתנה בידי האדם לעשות, ולא לחכות עד שתגיע לו התעוררות מלמעלה. סותר אחד השני, אני לא מצליח. אם האדם לא מצליח, הוא רואה שהוא נמצא ברע, וצריך לחכות להתעוררות מלמעלה כדי לצאת.
אבל הוא כבר קיבל התעוררות. מאיפה הוא יודע שנמצא ברע?
הוא בודק את המצב שלו כלפי מה שהיה לו פעם, שהוא היה ככה וככה וככה, כאילו בוער. עכשיו הוא רואה, הנה הוא כותב. צריכים לדעת, אצל אדם שהתחיל ללכת בדרך של השפעה ואמונה, אין שום דבר הולך לריק. אלא אחר כך, כעבור ימים או שעות, הוא מתאושש ממצבו שבו היה נמצא, ואז הוא רואה דבר חדש, איך שהאדם יכול ליפול ממדרגה גבוהה למדרגה שהיא תכלית השפלות, בערך מצבו שהיה נמצא.
No.
כל הזמן בודק, כאילו הוא מודד את עצמו, לפי מה שאני מבין.
אז מה השאלה?
אז עכשיו כשהוא נמצא באותו מצב הדלת,
מה זה מצב? זה לא אותו מצב. הוא בודק את עצמו כביכול לפי המצב הקודם.
כן.
נו.
לכן הוא קובע שהוא נמצא עכשיו במצב הדלת, במצב שהוא כאילו מנותק.
כן.
ועכשיו כשהוא קבע את זה,
כן.
אז מצד אחד הוא כותב הרבש, שרק כשבא לו איזו התעוררות מלמעלה, אז הוא שוב מתחיל לדאוג על רוחניות. הוא רואה דבר חדש, אין האדם בעל הבית על עצמו, ושעושים איתו מה שרוצים, שזורקים אותו ומחזירים אותו וכו'. ומצד שני, פסקה אחר כך הוא כותב שזוהי הדרך הארוכה, וכל הבחירה ניתנה בידי האדם לעשות, ולא לחכות עד שתגיע לו התעוררות מלמעלה. אז השאלה, מה הוא יכול לעשות בעצם במצב הזה, כדי לא לחכות שהתעוררות תגיע לו מלמעלה?
למהר. אבל זה שהוא נמצא במצב השפלות, קובע שהוא נמצא במצב השפלות, זה כבר עלייה או לא? נו, אז מה אתה רוצה?
הגיע מלמעלה.
נו, זה כבר עלייה. כן, נו, זה שם איך הוא רוצה. אתה רוצה לשאול משהו, כן.
לא שמעתי אף מילה של מאמר, רק רציתי לדעת, יש לי רצון מאוד חזק, איך אני יכול להתקשר עם הסופר של מאמר? אני מרגיש שהוא רוצה להביא לי משהו, אבל צריך שיהיה רצון בי, שיהיה השתוות.
מאמר פונה כביכול לשכל שלנו, אבל זה לא נכון. ודאי שדרך המאמר אתה צודק, שאנחנו צריכים להתקשר לסופר. הסופר הוא, בזה שכותב מאמר, נותן לנו הזדמנות להתחבר אליו. אליו בעצמו. ואז אנחנו מקבלים עזרה. עכשיו, להתקשר לסופר, זה נטייה פנימית. זה לא חשוב כמה שאתה מבין במאמר. יכול להיות אפילו בשפה אחרת, שאתה לא מבין בכלל. אלא לפתח חשיבות. חשיבות היא נבדקת לפי עד כמה שאתה מעדיף להיות בקשר אליו, לעומת כל מיני מצבים שבחיים שלך. ואז אתה מתקשר אליו. אז אתה מקבל עזרה. כל היתר צורות ההתקשרות, דרך מה שאנחנו רוצים להבין, מה שכתוב כך או כך או אחרת, זה הכל דרך השכל, זה לא עובד. זה לא עוזר. החוכמת הקבלה היא מתגלה דרך אותם הנשמות שכבר השיגו את הבורא ומוכנות להעביר את ההשגה הזאת, את הקשר הזה לתחתונים שרוצים להתחבר אליהם לפי חוק השתוות הצורה. איזה יכול להיות השתוות שלך עם אותו המחבר? רק בזה שאתה מתבטל כלפיו לגמרי. ויש לך ביטול, ואתה נדבק בו בכל כוח הביטול. אז ברגע זה הוא יכול להשפיע לאותה נקודת הביטול משהו משלו. ואז אתה מתחיל לגדול. זה נקרא עובר. עיבור נשמת הצדיק שמתעבר בך. שאתה מתחיל לקבל ממנו את האור. זה נקרא התקשרות לבעל המאמר. עד שאנחנו מגיעים לכזה היחס, אנחנו לומדים כך, כמו שכתוב, כל מיני פיפולים, שאלות, תירוצים, שכל המטרה שלהם להביא אותנו לאט לאט, אמנם שזה בדרך השכל, אבל להביא אותנו בכל זאת לדבקות, כי זה הכלל שברוחניות, שרק בדבקות היינו בקשר בין שני בחינות רוחניות. ישנה היכולת לקבל מלמעלה כוח השפעה, וכך להתחיל להיות מקושר לבורא. זהו. כן.
רב, אם אני הולך לפי הדוגמה של רבי יונתן, אני לא כך מבין, הוא אומר פה שאנחנו לא יכולים לשנות את הטבע שלנו.
אנחנו לא שלא יכולים, אסור לנו לחשוב שאנחנו יכולים לשנות את הטבע. איך יכול להיות? אם אנחנו בונים כל המדרגות שלנו למעלה מהטבע שלנו. רצון לקבל לא מזדחך, הוא לא נעלם. כל הרשע שבי היא נשארת. אני עם כל העבירות שלי נשאר, אני בא איתם לגמר התיקון. אני לא יודע מה קורה אז בגמר התיקון, אבל כל העלייה שלי לרוחניות שאני בונה תחתיי, הר של העבירות, של הזבל, של ככה אני עולה, והיא הופכת להיות הר השם, מפני שזה רצון לקבל שלי הגדול הזה, ההר, ככה גודל וגודל וגודל, מצד אחד ומצד שני, אני מסוגל להיות מעליו, בצורה אחרת, רק בשפיץ של ההר, אני נמצא בטבע ההשפעה. אבל כל ההר זה הקבלה. אני לא מבטל אותו, אני לא ודאי שמעיז לחשוב שאני יכול לשרוף אותו, לאבד אותו באיזו צורה. אני רק יכול לעלות מעליו. זאת אומרת, להעדיף חשיבות הרוחניות של השפעה, אהבת הזולת, נתינה, שזה בא מלמעלה, ודאי, אין לי כוחות כאלה בכלל. שאני מעדיף שיהיה לי את זה לעומת זה. ולא יותר, וכל פעם ההר שלי יותר גבוה, ואני בעזרת השם, זאת אומרת על ידי תפילה, שזה אני מגיע מחברה, שאני מעדיף חברה מעל ההר שלי, ולכן נותנים ערבות דווקא סביב ההר וכן הלאה. וכך אני עולה, לכן שתי צורות האלו, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הם תומכים, הם מייצבים את האדם. כן.
אני מבין, אני קצת מסתכל על המשל, והוא אומר פה, אפשר ללמד את החתול להתנהג כמו מלצר, להתנהג כאילו שהוא ברצון
נכון.
להשפיע. להתנהג כן. כאילו שהוא ברוחניות, להתנהג כן. כאילו שהוא בערבות, נכון. עד שמראים לו את העכבר הנכון, כל אחד והעכבר שלו,
נכון. ואז חופש להיות... זה ככה. תמיד, אל תאמין בעצמך, יום אותך. יום אותך זה בגמר התיקון השלם, שכבר אין יותר התגלות הרע. צריכים להבין מה זה, אין יותר התגלות הרע. מה הבעיה? עוד ועוד ועוד לגלות. זאת אומרת, מה הבורא הוא מוגבל, ואנחנו על ידי התגלות הרע מגיעים לאיזשהו רע מסוים, ואז מגיעים על פניו לאיזה טוב מסוים, ובזה אנחנו כבר מגיעים להשתוות התורה לבורא, נגיד, הוא חס ושלום נגיד 100 קילו, ואנחנו הגענו ל-100 קילו רע, על פני זה מסך או חוזר, ואז אנחנו כמו בורא. זאת אומרת, יש כאן איזו הגבלה, הגבלה הזאת היא לא, זאת אומרת, עולם אינסוף, במה הוא אינסוף? ההבחנות האלה אנחנו צריכים להבין. אבל ודאי שהטבע הראשון של החתולים, של בני אדם, הרצון לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, הוא נשאר. בלעדיו אין לנו שום הבחנות. גם כן הרצון להשפיע של הבורא שמגיע, הוא מגיע מתוך זה שאני על ידי רצון לקבל שלי, מבחין בו הרצון להשפיע. אני בגלל שיש לי אלפי אלפי כל מיני הבחנות, אני יכול לתת צורה, תמונה, אחיזה בבורא מתוך הטבע שלי. זה אי אפשר אחרת. אני פועל רק מתוך עצמי. זה שאני מקבל מבחוץ, אני מקבל מבחוץ חשיבות. אבל כל ההבחנות אני מגלה. ומתוך הכלי שלי, ומה שאני מגלה, אף אחד לא יגלה. כמו שאני לא יכול לגלות מה שהוא מגלה. זה הכל מתוך הטבע המקורי של כל אחד ואחד. נו, מה, אם יש מה?
אם אני הצלחתי דרך, בעזרת החברה, לגלות את העכבר הספציפי שלי, את אותו דבר שזורק אותי...
לא, על ידי החברה אתה לא מגלה את העכבר, על ידי החברה אתה מקבל חשיבות הבורא. צביקה.
הוא אומר ככה, אם יתגבר הטוב על הרע, נקרא צדיק ורע לו. שהרע הוא תחת רשותו, ואם הרע מתגבר על הטוב, נקרא רשע וטוב לו, עד כאן לשנו.
ואתה רוצה להיות צדיק וטוב לו.
ברור.
טוב בו. ורע שלא יהיה בו.
ברור.
כן. איך זה?
זה גם אני שואל, לשאלותך.
זאת אומרת, גם הרע שהיה בו, הוא כבר יכול לעשות ממנו טוב. הזבל כבר הפך להיות שהוא עוזר לפריה, נו, איך להגיד, נו, לדשן. כן? נו.
השאלה, מה זה רע בכלל? מה זה רע? הוא אומר רע לו.
רע וטוב זה מה שאני אמרתי לך, זה שאתה מקבל הבחנות מהחברה, שאתה יכול עכשיו להעדיף חשיבות הבורא על פני חשיבות עצמך. זה הטוב שנקבע עכשיו, זה מה זה טוב? יכול להיות זה טוב אחרת. יכול להיות שטוב שאני דואג לעצמי. אז מה שאני מקבל מהחברה, הבחנות האלו, שהרוחניות היא חשובה לגשמיות, זה נקרא שאני משליט את הטוב על הרע. מה הבעיה? ולפי זה אני עובד. אבל אני חייב להיות מאופנת על ידי החברה. זאת אומרת, להכניע את עצמי עד כדי כך שהם ישפיעו עליי, בתוך השפעה שלהם יהיה מחזור מאור מחזור למוטב, ואז כך יהיה. כן.
מה הכוונה, דרך, המון שומעים את זה, מה הכוונה צדיק ורע לו? מה המשמעות שהוא אומר צדיק ורע לו? כותב כזה.
יש הרבה הבחנות, אתה תקרא טניה, אתה שם מתחיל מזה.
צדיק ורע לו?
כן, מתחיל מזה. צדיק ורע,
צדיק יכול להיות לא רע? לא ברור, אתה יודע, צדיק הוא מושלם. איך רע לו?
אז אני אומר לך, זה... עוד פעם תקרא את המאמר, ואחר כך יש הרבה על זה פירושים. לא ניכנס לזה, כן, משם.
אני
נו נו, כן, נגיד אותה. באמת שיש כמעט זמן.
אפשר לשאול על התרגיל שקיבלנו אתמול?
עכשיו שואלים על המאמר, אני מצטער. עוד. נו. למה אתם נכנסים עם הרצון שלכם באמצע ש... יש רצון כללי לברר את המאמר. מה אתה נכנס כנגד זה? איך יכול להיות? עדיין. לא ציפיתי ממך. כן. אין התחשבות במצב הכללי, מה שקורה. רק שימו לב איך אתם נפעלים, ללא שום ביקורת. כן.
האם יש עצה למצב הדלת של רשע וטוב לו? זה מצב שמגלים אותו אחרי המצבים, האלף, בית, ג', שאתה רואה ש... שאתה רואה שלא, באמת לא אכפת לך, ואפילו טוב לך ככה. כמה שהסביבה הזרה שולטת עליך, כמה...
לכן אנחנו אומרים שבמצבים כאלו, המכניים, שאדם כבר לא יכול לעשות שום דבר, מה שעוזר לו זה התחייבות. התחייבות במעשים, בערבות, בהפצה, תכלס בכל מיני דברים שאנחנו קובעים, שאז לא חשוב במה אתה נמצא, אתה חייב לצאת ולהתקלל באחרים, ואז לאט לאט בעזרתם לצאת מהמצב. זה אין מה לעשות. מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. הזמן זאת אומרת, הפעולות שהזמן גרמן. כן, אירן.
שואל תלמיד מקרואטיה, מתי ואיך מתבטאת הבחירה החופשית האמיתית שלנו בכל אחד מארבעת השלבים?
בחירה אמיתית היא כבר מתבטא במצב שיש לנו קשר בין מלכות ובינה, ואז אנחנו מחליטים איך אנחנו עובדים עם שניהם. זה הבחירה האמיתית.
ולרי מנהריה שואל, מה קובע את היכולת להתגבר על הטענות של הגוף בעבודה?
השפעת הסביבה. אין, הגוף זה גוף. הוא יכול לעשות את מה ש... אם אני לא מאמין, אם אני לא מעביד, אם אני לא... לא, 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 מעמיד... לידי חברה שיכולה להיות כנגדו, לאזן אותו, לשלוט עליו, אין מה לעשות. זה צריכה להיות דאגה שלי, כל הזמן רק לא לצאת תחת השפעת הסביבה. כן.
שואל תלמיד מאשקלון, מהי בעבודה, בעבודת הכוונה לתועלת השם בזמן ההכנה? האם אפשר לבדוק איזה בחברה שאכן דואג בלב ושכל נכונים בזמן ההכנה, הוא שואל.
בזמן ההכנה תועלת השם זה תועלת החברה הכללית שיכולה לנוע לקראת החיבור. אנחנו לא יודעים מה זה השם, איפה באיזה כיוון השפעה, מה לעשות משהו בינינו כך או כך, שום דבר. אלא אומרים לך רק דבר אחד, חיבור וערבות, ואל תעשה לך רצונו אליך, ואהבת כמוך, תקח את הרצון שלו, תשפיע לו, שהוא ייקח את הרצון שלך, ישפיע לך, שתהיו בזה שווים. עד ידי זה אתם בונים סך הכל כללות, התנאים כאלו שהם מביאים אתכם למשהו, לדמות הבורא. מתוך סך הכל שאנחנו רוצים להתחבר זה עם זה, בביטול, בחשיבות, וכל אחד משפיע על השני, עד כמה שהוא פחות מכולם, עד כמה שהוא מוכל להשפיע לכולם. כן? כי הוא גדול, גדול. עד כמה שכולנו רוצים לשמור לעצמנו שהם שווים, שהם מחוברים, שדואגים רק להיות במרכז, שהרצון שלכם יהיה כרצון של אחד. כל הדברים האלה יחד הם בונים אותו מושג שנקרא בורא. ככה זה, אין בורא. לא, אנחנו צריכים ללכת ככה, זה אנחנו מתקרבים. או ללכת לכיוון ההוא, ואז אנחנו נתקרב. זה שטות. רק בקיום של כל התנאים שרבש אמר לנו, אז בתוכנו אנחנו מייצבים אותו התנאי הכללי שנקרא בורא. בורא. זהו. לכן כל הזמן צריך לדאוג עליהם, על קיום של התנאים האלו, בין כולם. כן?
שואל ג'וזף מסן פרנסיסקו, מה זה אומר להתבטל, להידבק ברבש? דיברת על זה קודם, נראה מאוד מופשט, להתבטל מול החברים נראה לי כמשהו יותר...
לא, זה מה ששואל לבחור הזה, הצעיר. לדבק לרבש זה נקרא להשתדל כל הזמן ללכת בעקבותיו כמה שאני מבין או לא מבין, ולא חשוב כמה אני מבין, העיקר זה הרצון. אבל לקיים את התנאים שלו שהוא כתב במאמרים הראשונים, זה חובה, זה יסוד של התורה. בסדר, כן.
הוא מתחיל פה מזה שהוא השיג את מצב א', את המצב הכי גבוה. השאלה אם המצבים ב', ג' וד', זה המצבים שההתפתחות של המדרגה הבאה.
כן, אבל אנחנו לא נלך לזה, כבר חצי דקה נשאר. צריכים לעבור על המצבים האלה עוד פעם. כן, כן.
האם כמו שזדונות הופכים לזכויות, גם זכויות יכולות להפוך לזדונות?
ודאי במדרגה הבאה, מה שהשגת במדרגה הקודמת כדביקות, הופך להיות לקליפה. זה מה שאנחנו לומדים, שאוכל לתחתון זה פסולת לעליון, או ההפך, פסולת של עליון הופך להיות לפסולת, לאוכל, פסולת של עליון זה אוכל לתחתון. ודאי, שטוב ורע כל הזמן, כל הזמן הם מתחלפים. מה שהיה אתמול אצלי כדבר טוב, דביקות, יופי, רוחניות, היום אני מסתכל לזה, זה זבל. אז אני חושב, או שאני נכנס לרע, ולכן אני קובע שזה זבל ושום דבר לא שווה, או שבאמת זבל, בגלל שאני עליתי לטוב יותר.
אז בעליית מדרגה, הזכויות הופכות לזדונות. זה אפשר להגיד את זה ממש ככה?
כן.
אז איך יש בכלל מצב של נפילה ממדרגה? ברוחניות.
בהפכיות בקביעות המצב יש לך עליות או ירידות. האם זה טוב? עלייה. האם זה טוב? ירידה.
שרבי שמעון הפך להיות לרבי שמעון מהשוק.
אז הוא מעדיף שמעון מן השוק.
אז הוא ירד ממדרגתו? לא נשארת לו מדרגת רבי שמעון?
איך יכול להיות שגם זה וגם זה?
באותו רגע, לכאורה, הוא נמצרים רבי שמעון מהשוק, אבל הוא נשאר רבי שמעון, הוא לא מאבד את עצמו. ככה נראה לפחות, כי זה רוחניות.
אני
זה
לא
זה...
יודע מה נראה לך, אבל...
הוא הפך ממש להיות משהו אחר, הוא משהו היה...
הוא נשאר, לא... הוא נופל לפי תכונותיו שעכשיו מרגיש רבי שמעון מן השוק, הופך להיות לשמעון, אבל את השמעון הזה, הוא... הוא, 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 הוא רואה מתוך זה שהוא היה רבי שמעון.
תודה רבה.
אבל הוא לא נמצא בדרגה של רבי שמעון, רק בקביעות המצב. זה עוד צריכים ללמוד. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.